אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו בסדר, חן, תן איזה שורה, מה, שורה ראשונה שלך בראש משיר שלך?
שבא לי כבר לראות אותו. בא לי כבר, בא לי כבר לראות אותו, בא לי כבר לראות את זה שכולם מדברים עליו.
בא לי כבר לראות את זה שכולם מדברים עליו, זה שכולם מדברים אליו, זה שהכדור שלו והוא שם את הדברים עליו, זה שכולם מביאים לו חלומות בתוך דפים ומחכים שהוא יגשים. כולם פה סומכים עליו.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
אני לא זוכר איזה פרק אנחנו. פרק מספר 87, אברהם לגסה כאן.
היי, 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 היי.
מה העניינים?
מה שלומך?
אני מאוד שמח שבאת. אני מאוד מאוד שמח שבאת.
שמח להיות פה, ממש. חיכינו לזה, זה...
כן, התבשל, וזה, זה קרה.
כן.
אני שמח שבאת כי אתה, אני מאוד אוהב את מה שאתה עושה. אתה ממש טוב. זה היה הידלקות מהזנה הראשונה.
תודה רבה, איזה כיף.
כן. מה שלומך? ספר קצת מה אתה עושה, מה עובר עליך, מה העניינים?
וואו, לא יודע להסביר. נראה לי שאני עובר הרבה דברים בתקופה האחרונה. נקרא לזה אולי התבגרות פנימית כזאת. אז אני מסכים לעצמי לעבור המון תהליכים כאלו, של לשחרר הרבה, וואו. בין אם זה אומר לשחרר, אתה יודע, שליטה על הרבה דברים שאני בדרך כלל שומר עליהם, כי זה כזה שמר עליי עם השנים. אבל אני שמח, כי יש המון אנשים סביבי שעוזרים לי, ואני נותן איזה יד לדבר הזה. בין אם זה חברים קרובים שהתחילו לעזור לי יותר, או בין אם זה אנשים שאני עובד איתם כבר המון שנים, אז אני שמח במקום הזה, כן.
כי מה קרה פתאום? כי עד לשלב הזה היית יותר, מה, קפוץ ובשליטה ו...
כן. לא, אני חושב שזה כבר משהו שקורה, זה פשוט תהליך כזה, כי אני חושב שכבר, נגיד, באלבום הראשון שיצרתי, אז עבדתי עם שני חבר'ה, יפתח מדוד שאני עובד איתם עד היום, שבעצם כבר בשלב הזה עברתי איזשהו תהליך עם עצמי של לשחרר ולתת, אתה יודע, עוד לאנשים להיות חלק בתוך המסע הפנימי הזה, כי זה משהו שהוא בסוף מאוד מאוד אישי, המוזיקה והכתיבה, וזה כזה החיים עצמם. אז כאילו ממש קצת ניתוח לב פתוח כל הזמן.
ואתה גם מאוד חשוף בכתיבה שלך.
כן, אז כן. אז האמת שמאוד האלבום, מאז האלבום הראשון אנחנו בעצם כזה, אני מרשה לעצמי להיות חשוף, ואני כזה עובד על זה מאוד.
אבל תסביר רגע, אלבום ראשון יצא 2018, נכון?
כן.
עברו מאז 6 שנים, ונדבר על ה... ונדבר על ה... על התקופה הזו. היית מאוד מאוד צעיר. כן. היית בן 21.
כן. השתחררתי מהצבא כזה.
ואלבום, אלבום בחורה של בחור בן 21, מהפולה.
כן.
ספר קצת על התהליך הזה. כלומר, אתה אומר, כבר אז הייתי ככה, וכבר אז הייתי ככה. בחור בן 21, גיל מאוד צעיר, כן. להוציא אלבום שהוא אלבום מצוין, הוא אלבום מופק היטב, מבוצע היטב, טקסטים ברמה גבוהה.
תודה רבה.
ספר קצת על זה.
יכול להיות שאני תופס אחרת זמן, באיזשהו אופן.
כן.
אני חושב שזה הגיע מהמקום הזה שפשוט כבר מגיל קטן, התעורר בי איזשהו רצון גדול לצעוק החוצה את האור שלי או את המקום הזה, ולהתבטא בעצם. אז וזה אני חושב שכבר בגיל 21 לצורך העניין, זה היה כזה, אוקיי, זה כבר עבר הרבה מאוד זמן, מה שאני רוצה, אז כאילו, אז מהמקום הזה זה הרגיש לי כבר אוקיי. ותחשוב שעד שהסתיים השירות הצבאי שלי בעצם, שזה ממש לקראת ההגעה לתחילת אלבום, לא באמת ידעתי איך אני הולך לעשות את זה. הייתי מאוד ב... אני צריך לנסות דברים, התחלתי להקליט דברים, כתבתי הרבה, עזבתי זה בתקופת הצבא לאיזה כמה זמן, ורק לקראת סוף שירות חזרתי לכתוב שוב, וכזה להבין שאני הולך לעשות את זה גם אחרי.
אולי רגע נסביר את השאלה שלי, בסדר? אולי זה נובע מ... אני בגיל 21, גם אם הייתי מוכשר כמוך והייתי רוצה להוציא אלבום, אני לא יודע אם הייתי... יש חבר'ה, אתה יודע, לומדים בתיכונים לאומנויות בתל אביב, שבטח הדברים הרבה יותר נגישים להם. ואז אומרים להם, לך תפיק אלבום, הם מפיקים אלבום. אני תוהה איך בחור 21 מהפולה, שהוא לא מלב הצנטרום של הברנג'ה האומנותית בישראל, איך מוציא אלבום כזה בגיל 21?
אתה מדבר מבחינת אמצעים או...
מבחינת...
אני חושב שזה בגדול...
מבחינת חלום והגשמתו.
אז אני חושב שזה פשוט הרצון הגדול שלי, שהוא יושב אצלי כבר עוד פעם מגיל קטן. זה משהו שכזה קצת... א', אני לא באמת יכול להנמיך אותו, ובאיזשהו מקום מגיל קטן אני כבר רואה את הרצון שלי להתבטא וכזה, ולהגשים. לא ידעתי בדיוק מה זה גם, עוד פעם, לא ידעתי באמת איך זה אמור להיות ואיך זה, איך אני אעשה את זה בסוף.
איך עשית את זה בסוף?
את האלבום הראשון?
כן.
קודם כל מצאתי את החברים האלה, יפתח ודוד, שבעצם הגעתי לאולפן של יפתח, זה הסיפור שלנו כזה, הגעתי לאולפן של, סליחה, של דוד, קבעתי עם דוד, ומסתבר שהוא היה שם עם יפתח נור, שכזה גיליתי שהם עובדים יחד, וככה פגשתי אותם, והבאתי איתי ממש איזה שלושה טקסטים, ועוד לא ידעתי שזה גם אלבום באותו זמן. פשוט באתי עם שלושה דברים שכזה, אוקיי, זה הדברים שאני רוצה עכשיו לשפוך, עכשיו בואו נתחיל לעשות.
מה היה שם?
את לראות את אלוהים.
מה לי כבר לראות את אלוהים?
מה זה בכלל?
מה זה בכללי פה?
רגע, מה זה משנה? מבחינתי זה סתם עולם רדוף דמויות שאתה קורא לו כשאתה רוצה להתחבר או שאתה רוצה להתחבר הראש
בכסחים הגוף,
הלב אומר...
ואת כמה תווים?
אם מוזיקה הייתה באמת מרפאה ולא סתם מנקה, הייתי מביא לך כמה תווים.
שלושת השירים שהבאתי.
הייתי נראה שלב ורגוע.
מאוד מפוזרים, עם הרבה ויז'ן, עם הרבה כזה מקום לאן אני רוצה לקחת את זה. ופשוט הבנתי שיש איתי קודם כל אנשים, כי... היה לי מאוד קשה להתבטא, גם לספר אפילו על מה כתבתי, או מה אני רוצה לעשות. היה לי מאוד קשה להביע החוצה את מה שיש לי בלב ובראש.
אז הם עזרו לך לילד את הדבר הזה החוצה.
כן. הם הצליחו להבין את הג'יבריש שלי החוצה.
אבל זה לא היה ג'יבריש.
תראה, הטקסט בסוף אתה קורא אותו, אוקיי, יש טקסט. כן. אבל להסביר לך עכשיו את הטקסט ולנסות להסביר לך מה אני רואה, זה היה לי קצת יותר מורכב, כי דברים שאני ראיתי בעצמי, שהיו לי ברורים, זה מאוד ציורי, זה מאוד דמיוני, נקרא לזה. זה כזה תמונות אחרות שיש לי בראש, והיה לי קשה להגיד אותם במילים, או לשים אותם באיזשהו מקום. אז בסוף הטקסט היה הדבר היחיד שכזה, אוקיי, זה מה שאתה רוצה להגיד, אבל התמונה שלי תמיד הייתה יותר גדולה מהמקום הזה.
אז רגע, מאחד מהם, מה זה בכלל?
כן.
אתה שר שם מה זה בכלל היפ-הופ.
נכון.
מה זה בכלל היפ-הופ? מה זה מוזיקה בכלל? תבין כבר מי זה מי פה. בעצם איך תבין בכלל? כל פה רק שקרים של אנשים שעובדים שקרים, וזאת שיגרה שמנגנת לך בראש כשאין תבין בכלל.
מרגיש כבר... מה בכלל היפ-הופ?
אז אני חושב שהתחילת שיר הזה בכלל הגיע מזה ש... לא... א', לא היה לי איזה רצון ראשוני שאני הולך להיות ראפר, אני רוצה לעשות היפ-הופ. לא היה לי איזה בתחילת הדרך.
אז מה?
מה, כן? היה רצון לכתוב, להתבטא, ולעשות איזה... לא יודע, להקשים את המשימה שלי, כי הרגשתי שיש לי איזה מין משימה מגיל קטן, אני עדיין בה, בניסיון להבין איך מלחדד את זה, אבל אני מרגיש שיש לי פשוט איזה משימה כלשהי שאני צריך להגשים אותה, ולא היה לי ברור איך. אז נגיד באזור כיתה ה', יצא לי פעם ראשונה להשמיע שיר, להקריא שיר שכתבתי. וכבר אחריו היה לי כזה איזה מין, אוקיי, אני מתחיל להבין לאט לאט מה זה, אני מתחיל להבין את התחושות שממלאות אותי עכשיו. ורק באיזה גיל 15, 16, 17, גיליתי על ההיפ-הופ. כאילו כזה, אוקיי, הבנתי שאני... לשיר, אוקיי, עוד מעט, לא יודע איך אני אעשה את זה בדיוק. וזה, ראיתי שזה לא הולך לי כל כך. ואז הגעתי למקום של, אוקיי, אפשר להגיד את זה גם בתוך כדי, לספר סיפור כמו ראפ. ואז מצאתי כל מיני ראפרים שאמרתי, אוקיי, הנה, ככה אני רוצה לעשות.
כמו מי?
צריך להן הראפר הראשון שממש תפס אותי ללעשות את ההיפ-הופ שלי, זה היה ג'יי קול.
כן.
זה הראפר שלי.
ובעברית היה משהו?
ובעברית, אז זה היה תקופה שכזה סיימתי איזה סדנת כתיבה כזאת, שמאוד עזרה לי באמת לייצב את מה שקוראיתי, ולהתאמן על הכתיבה שלי, ושם גיליתי גם ראפרים כמו רביד באותו הזמן, בגיל 16-17.
רביד, אז מה, היה ממש באנדרגראונד, כן. כאילו, נכון? מה הוא עשה אחרי זה, מה, זה היה אלבום, אחרי האלבום הראשון שלו? לא, זה אצלך, גיל 16-17, זה כאמור יותר מ-10 שנים אחורה.
כן.
כן, פלוטניק היה כזה ליודעי חן.
כן, כן. וזה גם עשה לי איזה כזה, אוקיי, יש מישהו שעושה זה כמו שרציתי לעשות, כזה ומתחיל, מישהו שכבר עושה את זה, כבר, זה א',
כן.
וזה עזר לי פשוט להתחיל להבין איך אני רוצה להתחיל לצייר את הדברים. אז הלכתי על היפ-הופ, קודם כל. כאילו, להבין בכלל, להתחיל להוציא החוצה.
ושני החבר'ה באולפן, זה כאילו, באת עם ביטחון כזה, אמרת, חבר'ה, אני השיט האמיתי, קחו אותי.
לא אמרתי זה ככה, אבל כי מבפנים הלכתי עם תחושה כזו. אתה מבין? נדעתי כאילו שאוקיי, זה הולך להיות עד הסוף, זה הדבר הזה, זה פשוט, זה מה שאני עושה.
איך התחברת לסצנה הזאת? הכרת מוזיקאים באפולה או...
עוד פעם, אז הסדנת כתיבה הזו שעשיתי באיזה גיל 16-17, שגם כאילו איכשהו דחפתי שהיא תקרה, כי כזה לא היה משהו באפולה, אז בסוף הכרתי את אחד האנשים שעזרו לי בתחילת הדרך, קוראו לו איתמר, שהיה לו מרכז כזה לנוער, שעשו שם כל מיני הפעלות ללהקות רוק, או כל מיני דברים כאלו, ולא היה את הראפ וההיפופ וכתיבה ודברים כאלה, שבדיוק רציתי להבין איך אני עושה זה. אז הייתי חופר לו איזו תקופה ארוכה כזאת של בוא תנסה לפתוח איזה משהו, בוא תנסה ליצור משהו, ואיזה שנה אני קודח לו בטלפון, ובסוף זה קרה, כאילו, זה הורכב, שזה אני הייתי, ועוד איזה 3 חבר'ה מהעיר שלי, ושם הכרתי אותם בעצם, וגיליתי על זה שגם הם כותבים, וכותבים ראפ, ואז שם התחלתי להבין, אוקיי, יש פה אותם כאילו איתי, אני לא יודע מי עוד יש פה, אבל התחברנו מאוד, זה גם ייצב אותנו כזה כחבורה באותו זמן, ושם התחיל הרצון הזה של לעשות ראפ. לפני כן לא היה איזה משהו ש...
הם שני המפיקים שעבדו איתך? לא. חן מהקבוצה הזו? לא.
לא, השני המפיקים הכרתי אחרי הצבא רק.
אוקיי.
כן, שמעתי על אחד מהם, ואז כזה אחרי הצבא אמרתי, אני אדבר איתו כנראה.
אוקיי. דוד. ודוד זרם איתך ואהב את מה שאתה הבאת.
כן, את החומרים שהבאתי הוא אכל אותי, נקרא לזה. בהתחלה, ו...
מה זה אכל אותי?
שהצליח להבין את ה... הצליח להבין את התמונה שאני מדבר עליה.
אוקיי.
וזה היה לי מאוד חשוב, כי זה הדבר שאני חושב שהתחיל לחבר אותנו בכלל, ונתן לי את האמונה
שלו. אבל מה, זה היה ממש כאילו, היי, דוד, קוראים לי אברהם לגסה, אני כותב דברים.
כן.
כזה?
כן, כן. תשמע, בכללי בתקופה הזאת הייתי מאוד כזה.
אז זה קצת חצוף ונועז, לא?
אני חושב שגם העניין של הסדנה, נגיד לצורך העניין, זה היה אותו דבר. כאילו אנחנו הולכים לפתוח סדנה עכשיו, כאילו אני כותב, אני יודע שאני הולך לכתוב, וכאילו הייתי מלא באמונה בדבר הזה, וגם חושב שפעם הייתי יותר נועז, כאילו, כן, כמו שאתה אומר.
בבית היה סביבה תומכת לדבר הזה?
זה לא היה משהו שכזה ידוע. כאילו לא משהו שרציתי לספר, נגיד.
להורים?
כן, להורים, למשפחה, זה כזה... אני חושב שכן ידעו פשוט על זה שאני כזה כותב ומתחיל ולעשות, ו...
אבל הם לא היו חלק מהדבר הזה.
לא. זה היה כזה פשוט לתת לזה להיוולד לאט לאט. גם לא רציתי, אתה יודע, לספר זה מה שאני עושה עכשיו.
לא, זה נשמע כמו בית, גם שהם לא היה חלק. זה היה נשמע כמו בית שהם נתן לך להאמין בעצמך, לא?
כן. בשורשים שלו, כן. כן. אני לא יודעת כמה, אתה יודע, ראפ ואיפו זה דבר כזה שאוקיי, בוא, איזה מגניב שאתה עושה. אבל בכללי כן. אמונה בעצמי, אמונה בדרך.
ואז החיבור הזה לסצנה, לתל אביב, איך אתה מתחבר למה שקורה?
אני חושב שאחד הדברים הראשונים שקרו גם, זה אותה סביבה של אנשים שהתחלתי לראות מה הם עושים וללמוד מהם, שזה בעצם נועה מויס, זה אחד המורים הגדולים שלי, שבאותה סדנה הוא היה המורה שלנו, והוא הכיר לי את דוד מעיין. אז ככה התחלתי לבדוק בעצם מה הוא שומע, מה הוא עושה, את מי הוא מכיר, וגם הוא חיבר אותי כזה לבוא תראה את ההופעה הזאת, בוא תראה אותם. אז לצורך העניין גם, אז הלכתי לראות את דוד באותה תקופה, גם הופיע עם אלכס שהיה איתי גם באותה סדנה. כזה התחלתי לחקור, אתה מבין? לא היה לי איזה מישהו גם שנתפסתי עליו, לא היה איזה משהו שהכרתי יותר מדי, פשוט הלכתי לחקור מה זה העולם הזה, הלכתי לתפוס מיקרופון אם היה לי את האפשרות. אז כזה.
והתקבלת יפה?
צריך להאמין שכן.
לא, כי המון, בהיפ-הופ, בסצנה הזו, תקן אותי אם אני טועה, זה המון עניין של סצנה. של ערבי רפרים, כאילו, שאנשים עולים ביחד, אתה צריך להגיע, אתה צריך להתקבל, אתה צריך להיות, נכון?
נכון, גם לא הייתי בהרבה. זה גם משהו, לא הייתי בהרבה.
לא הייתי בהרבה אז, או עד היום לא היית בהרבה?
בהרבה היפ-הופ.
כן.
נקרא לזה, שלא לא תתפוס מיקרופון, לא הייתי בהרבה.
את טדי נגוסה, נגיד, איך הכרת?
אז גם, נגיד אותו, כן ראיתי בכזה הופעות שהיו, שהזמינו אותנו ונתנו את האפשרות לעלות לתפוס מיקרופון לאיזה שיר שתיים, באותה תקופה, ממש באותה תקופה. אז ראיתי אותו מהצד עושה זה, והוא כבר היה כבר, במקום שהוא כבר תפס כמה מיקרופונים, נקרא לזה. אז היה ממש, גם להסתכל עליו וללמוד. ולראות כזה, אוקיי, זה מגניב, הוא כבר עושה דברים, כאילו. אז לא הייתי בהרבה, אבל במעטים שהייתי, זה היה כזה, זה מילא אותי. זה מילא אותי בצורה הנכונה, אני רוצה להאמין. גם עם הדברים שהבאתי, כי באתי עם שירים שכבר היה כזה, אוקיי, זה שירים שאני יודע שאני שלם איתם. או שיר לפחות, צורך העניין, שאיתו הלכתי כזה הרבה זמן וביצעתי אותו.
איזה?
קוראים לו שוברת השתיקה. זה אחד השנים הראשונים שלי.
שנים אני מחפש מילים ורק היום זה בא לי ככה. אולי זה בגלל התקופה הבא תקווה נמכחת. אולי זה מזג האוויר, החורף בא מהר. בא לי לנקות את השקרים כי האמת היא מרחת. אולי האיש שבא שמיים מנסה לומר לי להמשיך
להילחם בכעס. א' הוא כתוב על מנגינה של ג'יי קול. זה ממש, זה ככה דרך התחילה. והוא גם מספר כזה על העניין הזה של הרצון הגדול שלי פשוט לעשות מוזיקה ולהתחיל לבטא את עצמי. וכזה לא אכפת לי מה יגידו, אני פשוט עושה את זה. כזה. אז זה ההתחלה, זו הייתה ההתחלה בערך.
יפה. כן. ואז אתה מרגיש, בשביל אתה מרגיש שהתחלת לצבור קהל, ושאנשים מקשיבים, ושיש איזה פידבק.
אני חושב שאת האלבום הראשון, לקח זמן לאנשים להקשיב לו, אני חושב. גם כאילו לעצב בעצמם את זה שהם, אוהבים את השירים, מבינים את השירים. אני חושב שלקח לזה זמן. אז כאילו לקח לי המון זמן. אני חושב שעד ממש לא מזמן, הבנתי שאנשים כזה שומעים ומקשיבים, ואיתנו בדרך הרבה זמן. אתה מבין? ממש לא מזמן. ועבור כמה שנים. אז לא באמת הייתה לי ידיעה אמיתית לכמה ומה קורה.
מעניין.
כן, מבחינת קהל. כאילו, כן.
והיום אתה מופיע, אתה רואה אנשים באים.
כן, אני גם הלכתי עם תחושה פנימית של כאילו, אני עושה את מה שאני צריך לעשות, אני עושה את מה שאני רוצה לעשות, אני עושה את מה שאני אוהב לעשות, ואני מאמין, כאילו, עם זה אני הולך בלב כבר המון שנים, אז כאילו, בין אם שאנשים או לא, לא ידעתי, וגם פשוט האמנתי שכאילו, גם אם יש, אולי לא פה עכשיו, ואולי לא בכל ההופעות עכשיו, אבל בטוח שזה יקרה לאט לאט, ואנחנו בדרך הנכונה, אז כאילו, אז פשוט הייתה לי באמונה בדרך עדיין.
הזכרנו את הפולה, אתה עדיין גר בהפולה.
כן, כן.
תסביר את הבחירה הזאת שהיא לא מובנת מאליה. גרת בתל אביב מתישהו?
לא.
לא, אף פעם.
אף פעם.
נולדת בפעולה?
נולדתי בנצרת עילית, ועברנו להפעולה, בכזה בחטיבה, ואני תמיד כאילו התנדנדתי במקום הזה של לאן אני רוצה לעבור, איפה יותר נכון, מה היה לי גם, מה יעזור לי בדרך כזה פרקטית. שכמובן זה הרגיש לי המרכז, כי החבר'ה הם פה, אז אנחנו עובדים פה, אז למה שאני עובד לפה? למה זה לא קרה? אני עדיין לא יודע להסביר בדיוק. האם אני רוצה לעשות את זה? אני רוצה, אתה יודע, נמצא את המקום הנכון לי, אני לא רוצה למהר ולהיות פזיז, אתה מבין? היה לי תקופות שכן, היה לי כזה, טוב, אני רוצה לעבור לפה, אני רוצה לעבור פה, אני רוצה להיות פה, וזה תמיד לא הרגיש נכון, אז. אבל זה גם לא משהו שהרגיש לי שמפריע לי, אגב.
כן?
בתהליך שלי, כן.
לא, אבל כי יש לך כזו אמביציה, שוב, אולי אני חוזר לזה, כי לא כל ילד באפולה עם חלומות וכישרון מצליח להגשים את החלומות והכישרון שלו.
יכול להיות שגם יש משהו בתוך הדבר הזה של לחזור לאפולה, של לזכור כזה, אוקיי, אני יודע שזה ממלא אותי להשלים את המשימה הזאת שאני רוצה לעשות, אתה מבין?
שהיא?
להגשים את עצמי. בכל רובד ומובן אפשרי.
אבל למה באפולה? כלומר, למה אפולה היא חלק מהמישן הזה?
לא, אני לא חושב שזה משהו שאני כזה נועל וכזה חובה לעשות, אבל אני מרגיש שיש משהו בדיעבד, שאני מסתכל על עצמי, אני אומר, כנראה שזה משהו בדרך שכזה עזר לי להרגיש את תחושת הדרך של ללכת להקשים ולחזור, וללכת להקשים ולחזור, ולעבור את המסע הזה שאני מחפש, כי אני מחפש המון את הרגעים האלה גם ביום, אתה מבין? כן. בין אם זה הדרכים האלו, אז זה תמיד משהו שאני צריך אותו בדרך, כאילו, את ה...
ואתה מדבר על הפולה בוורס שלך?
לא דווקא הפולה, כאילו, כן.
מה?
לא, אומר, זה לא דווקא הפולה כמו שזה פשוט...
כן, אתה מדבר על המקום בו אני גר, בשיר של ג'ימבו ג'ייט שבו אתה מתארח.
במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת
שנבין שהיא בדרך. באהבה מעולה בהסתייגות?
כן, באיזשהו מקום. כן, באיזשהו מקום. לא יודע להסביר, אני חושב שזה פשוט... זה ש... אני לא רוצה להגיד שלא היה הזדמנויות, שאין הזדמנויות שם, או לא היו הזדמנויות, או משהו שהוא מהמקום הזה. אבל... משהו שמרגיש לי מאוד... ישר מדי, לא בקטע רע, אבל משהו שהוא ישר מדי, ואני תמיד הייתי בתנדות כאילו שהן עולות, יורדות, זזות, וזה לא תמיד הרגיש לי נכון עם העיר, ו...
מה זה ישר מדי?
אולי לא, אופם, לא כמו מה שאני מרגיש מבפנים, אתה מבין? בגלל זה אני חושב שגם הדרכים שלי יצאו רחוק וכזה ללכת ולחזור. זה מהמקום הזה שפשוט אני מרגיש כל הזמן תנועה כלשהי פנימית בי, אתה מבין? כאילו רצון גדול לעשות, לנסוע, לזוז, לעשות, ותמיד בעיר הרגישתי שיש איזשהו כזה ישר, כאילו.
כן. אז דווקא מתוך זה, זה מפתיע, שעם כל האמביציה הזאת לא אמרת, טוב, אני עובר לתל אביב בשנייה הראשונה שאני יכול, חי פה את הסצנה, רוטף אחרי כל במה.
כן, אבל יש גם משהו, הישר הזה הוא היווה לי קרקע המון שנים.
כן.
לפתח את כל הדבר הזה. וגם זה אפשר לי כזה להסתכל ולהגיד, אוקיי, פה ישר, נקרא לזה, אני הולך לעוף, כאילו. בין אם זה עם החברים שלי באותה תקופה, גם שכולם היינו בעיר, וגם עם עצמי, כשהייתי מתחיל לנסוע ולהרגיש את המקום הזה של להתרחק, הולכת להגשים ולחזור לחדר שלי גם, אתה מבין? כזה.
אז נולדת בנצרת עילית, כן. עברתם לעפולה, ההורים עלו?
כן.
מתי? מאתיופיה מתי?
כן, 91.
91? זה... אתה מרגיש שזה משהו מכונן בזהות שלך? כי בניגוד לראפרים אחרים מהעדה, אתה לא כותב על זה כמעט, או בכלל לא.
אני לא כותב על זה.
אני חושב על טדי, אני חושב על קפה שחור חזק, שזה מאוד נוכח בשירים שלהם.
כן. לא יצא לי לכתוב על זה. אני חושב שיש איזשהו משהו ש... פשוט גרם לי להרגיש גם לא מפה כזה, אתה מבין? לא נתפסתי על זהות כלשהי. כמובן שהשורשים של הבית תמיד נכנסו, וגם זה גם מושרש בבית באיזשהו אופן. אבל עדיין תמיד היה לי איזה מין תחושה כזאת, הייתה בי מין תחושה של קצת לא קשור כזה.
לא קשור למה? לא קשור לשורשים או לא קשור לפה?
גם זה וגם זה. וזה, אני חושב שהדבר הזה גם גרם לי עם עצמי בתור ילד, ללכת ולחקור המון, קודם כל. בכלל, את עצמי, את העולם, את כל הפן הרוחני הזה בעולם. וזה, אני חושב שזאת הסיבה שלא נתפסתי אולי על איזשהו משהו שהוא
אבל איך אפשר להרגיש לא...
דבר על זה.
שמעתי אותך במתראיין אצל אלעד ברנוי, בעסקת המצוין מרחב מוגן, והופתעתי מאוד לשמוע שאתה מאוד מחובר לתרבות יפנית. עכשיו, זה הזכיר לי, אבא שלי נולד בפולין, ואמא שלי נולדה באיראן, והיה, כשהייתי ביסודי, היה ערב מאכלי עדות.
אוקיי.
אילה מסתכלת עליי כאילו, אילה שוקר המפיקה מסתכלת עליי כאילו כבר שמעת הסיפור הזה. כן? בקיצור, היה ערב מאכלי עדות ביסודי. כל אחד היה צריך להביא מאכל של העדה שממנה הוא בא.
אוקיי.
עכשיו אני כאמור חצי פולני, חצי פרסי. ואבא שלי נורא כעס על עצם הדרישה הזאת של הבית ספר, אז הוא הכין איזה אוף סיני, אוף מוקפץ כזה, אורז ואוף. כזה משהו מזרח אסיאתי כזה. שזו הייתה דרכו להגיד, חברים, בואו, שחררו אותי מהדבר הזה. וזו הייתה האסוציאציה שלי כששמעתי אותך מדבר על תרבות יפן, כאילו אומרת לי, חבר'ה, אני לא צבע העור שלי, או איפה אני גר עכשיו, אני זה, אני נפש חופשייה, ויש לי זכות הבחירה לבחור את התרבות שלי בעצמי.
זה קצת התחושה שלי, כן.
אבל איך אפשר שזה לא יהיה נוכח?
מה לא יהיה נוכח?
השורשים, אני מניח שהגעת, נולדת בסוף לשני הורים, עולים, שני הורים עולים חדשים.
נכון.
שאני מניח, התקשו עם הסביבה שלהם, ועם השפה, ועם צבע האור, ונולדת לתוך הדבר הזה.
כן.
איך אפשר שזה לא יהיה חלק דרמטי מהזהות?
אז תראה, מה זה דרמטי מהזהות, אתה מבין? כי אני מרגיש שאני, הרי אני לא יכול שלא להיות חלק מהם, אני לא יכול שלא להיות הבן של התוצר של שני האנשים האלו, אבל אני חושב שגם באיזשהו מקום, נקרא לזה המחויבות שלי עם עצמי, היא להתפתח ולחקור את העולם ולגדול ולהיות משהו שהוא מאפשר לעצמו קודם כל להתבטא בכל הצורות ולהיות הוא בכל המובנים. בזכות מה שהם עשו, בזכות ההגעה שלהם לפה, בזכות מה שהם עשו וחינכו אותנו והשרישו בנו. אז כאילו, אני לא יכול להתפס על זה במקום שהוא לא... אני נתפס על זה במקום שהוא הכי חיובי שיש. אתה מבין? עם כל מה שזה מביא איתו, אני תמיד נכנס ועושה עם עצמי את התהליך שלי, גם כשנכנס לכתיבה או משהו, ונכנס ורואה איך אני כן עדיין משדרג את עצמי בתוך זה, ולאו דווקא נתפס את דברים שהם שליליים או קשים יותר. לפחות ככה אני רוצה להאמין, אם זה הסביר את מה שאני אומר. כי אני חושב שיש דברים שאני כותב עליהם, צריך עליהם היום, שמדברים גם על הבית, או מדברים על דברים בעבר שלי, וגם מבטאים את המקום הזה, של קצת, של העניין התרבותי.
כמו מה?
איך זה מרגיש להיות עם אמא בבית, איך התרבות הרגישה לי בתור ילד.
זה איפה? זה
דברים שאני כותב עליהם היום, כן, להבא כזה.
לאלבום שבדרך.
עוד חומרים פשוט, כן, אני יושב וכותב היום כזה.
שזה לראשונה אתה מתעסק בזה.
נכון. כן.
אתה יודע להסביר למה, מה קרה? כלומר, שעכשיו אתה מתעסק בזה?
אני חושב שעכשיו אני מרגיש טיפה יותר מוכן עם עצמי להתמודד עם דברים מהעבר שלי, קודם כל. לעבור עוד איזשהו שלב בתוך התהליך ריפוי הזה עם הילד שלי בפנים. אז אני חושב שזה משם.
תסביר מה זה תהליך ריפוי עם הילד שבפנים.
אם לצורך העניין מקודם אמרתי ש... מרגיש בתור ילד קטן שהיה לי איזושהי מין משימה כזאת שאני רוצה להגשים. זה הגיע גם בעקבות כמה אירועים שחוויתי לצורך העניין. ופשוט מאז לא ידעתי באמת להכיל את מה שקרה איתי, או את מה שעובר עליי. ולצורך העניין, רוצה להגיד שאולי אפילו עד איזה, איפשהו שלב התיכון, פחות או יותר, גם לא הייתי מרבה לדבר. בכלל, חברים וכזה, לא הייתי באמת נוטה לדבר, זה כזה, הקול שלי לא תמיד היה נשמע בכלל. אז...
שזה מדהים ביחס לכמה מלל אתה מייצר כל שיר.
כן, כי תחוב, לא יודע אם זה, אבל כאילו פשוט באותו הזמן שאני לא מדבר, אני מדבר עם עצמי בפנים, אני מדבר עם כל העולמות, כאילו, אתם לא שומעים, אני הרבה מדבר פה. וכאילו, וזה גם אפשר לי עוד פעם לחקור הרבה וכזה, לראות מה קורה סביבי והכל. בין אם זה שלילי או חיובי, עוד פעם, אז זה פשוט זה התהליך שאני לקחתי אותו. ורק כשהתחלתי לכתוב ולהביע, זה היה כזה, אוקיי, אני מתחיל להבין מה קרה איתי, אני מתחיל להבין מה קורה איתי, ורק היום אני מרגיש שאני במקום שטיפה יותר מוכן לחקור אפילו עוד יותר אחורה, עוד יותר פנימה.
אתה יכול אבל לספר מה, זה נשמע שהיה איזה אירוע מכונן מהילדות שלך.
לא יודע אם זה אירוע אחד, אבל אני חושב שזה, כמה דברים שגרמו לי עוד פעם להרגיש קודם כל את החוסר חיבור שלי לפה, לעולם, או איזושהי תחושת חיכוף כזאת שהרגשתי כל הילדות שלי. כמו שאמרתי, זה כאילו גרם לי להתבונן הרבה, להיות רוב הזמן בשקט. לנסות להבין מה קורה פה, כאילו, מה זה הסיפור הזה שקורה פה? מה זה העולם הזה?
מה, זה משהו שעשו לך?
האם זה משהו שעשו לי? מה, המקרה?
לא, זה נשכן, זה שמה כמו...
לא, אני חושב שזה משהו שעברתי עם עצמי, וכמובן שכל דבר שהעולם היה... כל מי שנוכח בעולם שלי, הוא חלק מזה באיזשהו אופן, כי אני הרי כבר פגוע לצורך העניין, אתה מבין? אם נפגעתי לצורך העניין, אז הרי כל מי שעכשיו נמצא בסביבה שלי, יכול להיות עוד חלק בתוך הדבר הזה, אבל הוא לא יודע. אתה מבין, אני שומר את זה עם עצמי הרי, אני מתבונן, לא פעם, גם לא אומר חיובי או שלילי, פשוט אתם כבר חלק, ואתם יודעים או לא יודעים, אני קורא משהו. אני חושב שזה עוד פעם, זה כאילו הגיע מהמקום הזה של לשמור, ולא לשתף יותר מדי את מה שקורה איתי. וכמובן שהסיפור הזה הולך ומשלים את עצמו, אתה יודע, אוטומטית. הראש כבר נוטה לעשות, לבנות המון אנימציות לבד. ובאיזשהו מקום, גם העולם היפני, שהוא לאו דווקא העולם היפני, כמו שהוא הסדרות היפניות, זה דבר שפגשתי אותו בילדות, גם באיזה אזור כיתה ה', נגיד יותר, אני זוכר את זה. כשהתחלתי להנהל על זה, ממש פגשתי סדרה יפנית ראשונה, קראו לה אינויאשה, והיא הייתה ביפנית, פעם ראשונה סדרה שהיא כולה ביפנית, והסתכלתי על זה בערב, ואמרתי, יו, אוקיי, אני הולך לראות את זה. וזה היה כזה באזור 9 בערב כל פעם.
מה משך אותך בזה?
אז בהתחלה, סקרנות, קודם כל. כשנכנסתי לראות את הסדרה, באמת שהתיישבתי לראות, יש לי קודם כל, היה לי טקס כזה קבוע, שאני בעצם מכין עצמי קערת קורנפלקס, שמורה את הסדרה הזאת בערב, זה היה כזה ב-9 בערב. זה גם דבר שהייתי עושה לבד, בדרך כלל, תינויה שלצורך אני הייתי רואה את זה לבד. אז כשהתחלתי לראות את זה, שמתי לב שיש הרבה דברים שאני מזדהה איתם, כאילו, עם מה שקורה לדמויות שם, או מה שקורה לו, או מה שקורה לעוד סדרות שראיתי, לאט לאט, וזה גם שלח אותי למקום הזה של כאילו, אוקיי, עוד מישהו חווה את מה שקורה איתי, באיזשהו אופן, עוד מישהו מבין את העולמות האלה שאני רואה, ולא מדבר עליהם, אבל אני יודע שהם קיימים, כל מיני דברים כאלה שהם מאוד ציוריים, כן? אבל בראש שלי ראיתי תמונות וציורים לצורך העניין, ובעולמות המצוירים כבר ראיתי זה קורה. כאילו, ראיתי שגם הם חיים את העולמות האלה. זה יכול להיות גם תחושות מסוימות, זה יכול להיות... עוד פעם, אם הוא הרגיש לו קשור לעולם שלו, זה דברים שהזדהיתי איתם, אז כל דבר שקרה לו, עוד יותר חיבר אותי למה שקורה איתו ולי. אז זה עזר לי מאוד, כן? זה עזר לי מאוד עם זה שקודם כל יש מישהו שאני יכול ללכת לראות אותו, וכזה הוא גם חווה את מה שאני חווה, וזה כבר היה עוזר לי, לדעת.
זה נשמע שכאילו, קרה לך משהו פה, שרצית, גרם לך לברוח הכי רחוק, כאילו שאתה יכול, מהמציאות הגשמית. בסביבה שלך, ומצאת את זה גם בעולם פנימי מאוד עשיר של טקסטים ומוזיקה, וגם באנימציה מיפן.
כן, זה עדיין, התהליך הזה עדיין קורה, כאילו,
עדיין קורה.
הבירור הזה הוא עדיין קורה, וגם התהליך הזה הוא קורה, כאילו, במקום טוב. שזה אומר שאת כל התחושה הזאת של הריחוף הזאת, שהיא לאו דווקא הייתה תמיד חיובית, כי הייתה יכולה לי גם להתנתק ממקום או אז היום אני כבר, אני כאילו, מתייחס לזה במקום יותר חיובי, אני כאילו, יותר מחובר כבר לדבר, יותר מבין את לאט מה קורה איתי בסיטואציות מסוימות שגורמות לי לזה.
לזה זה מה? זה להתנתק?
זה אומר כן, זה אומר לרחף ממש, זה אומר, אתה יודע, זה כמו שיש ילדים, צורך היום בבתי ספר עם קשב וריכוז,
כן.
אז זה היה לי זה ים, כאילו,
כן.
לא יודע להסביר לך מה זה אומר. אני רואה את מה שקורה, אבל אני לא אתכם בכלל, אני לא אתכם.
ויש איזה פער מטורף בין זה לבין הבמה.
אז הבמה, שזה משהו שמצאתי, כאילו, גיליתי זה תוך כדי, כזה, שהתייחסתי לזה, אני מתייחס לזה כמו איזה שער כלשהו. בוא נגיד שבעבר פשוט היה לי איזו תחושה של, לפגוש באיזה מין אור גדול כזה, בסדר? באחת הסיטואציות. וכשהגעתי לבמה, מצאתי שיש איזשהו שער שקורה לי, אני מתחיל לאט לאט להתחבר למשהו בזמן הזה. לא יודע להסביר מה זה אומר. הרי זה אומר שגם, א', הריחוף לא בדיוק קורה, הוא קורה, החוסר שליטה קורית. כאילו, אני מאפשר עצמי לשחרר שליטה לגמרי, אני מאוד על הקרקע. כאילו, אני, כאילו בזמן הופעה לצורך, אני יכול פתאום, וואו, ממש להרגיש את הקרקע. מה שבדרך כלל אני כאילו, כמעט לא מרגיש, אתה מבין? וזה התחלתי כאילו לחקור את הדבר הזה גם, זה היה כזה, אוקיי, אז מה קורה לי? האם זה כל השירים? האם זה כשאני מבטא רגש מסוים שגורם לי להתחבר יותר, אז זה גורם לי עוד יותר להיות בפנים? כאילו, מה קורה איתי? גיליתי שכשאני מנסה, או מנסה לפרש את זה אולי תוך כדי עכשיו, שכשאני מנסה להתחבר לרגש, לא רוצה להגיד שזה הכאב, אבל יש איזה מין כמו כאב פנימי עמוק כזה, שהוא גם מרגש, אתה מבין? הוא לאו דווקא משהו שהוא שלילי, אני לא רואה אותו כאילו כמשהו שהוא לא טוב או משהו.
מה אתה מרגיש הדבר הכי חשוף שכתבת?
אז עוד פעם, זה גם אומר שזה לאו דווקא הדבר החשוף שכתבתי, כמו שזה איך שאני מבטא אותו, איך שאני זז. איך שאני מסתכל עליך בזמן שאני, כי אני רמש אחר שליטה תוך כדי, ואני כאילו פשוט נותן לדברים לקרות, וזה משהו שהוא נדיר, נדיר לי. אז מה הדבר הכי חשוף שכתבתי? עכשיו שכמה תבינו אחד השירים הכי חשופים שלי.
במה יש לך? תענה לי!
לדרך כבר לא יותר כלום. מקווה שאתה משאיר לי תקווה פה למטה, כי אין לי. עכשיו תלכו בניו קטנות. חושר גבר ונשאר רק השקט. החדר הלך ונהיה קטן וקטן. סוף מתקרב, התקווה מתרחקת. אמרתי, עכשיו זה נגמר, זה בטוח. אני אפילו לא יכול לעצום את העיניים. הייתה הרגשה מוזרה, לא הייתה אזהרה. מוות הגיע בבום, לקח את אבא ונכנס לשמיים.
שיר שכתבת כשאבא שלך נפטר.
כן, אחרי.
שזה באמת טקסט מאוד מאוד חסר, אתה מאוד שם... נותן הכל.
כן, זה הדבר הכי, זה הסיטואציה הכי אינטימית שיש בתכלס.
כן. כי זה גם לא שיר פרידה קלאסי, יש שם גם הרבה... כעס. כעס ושיתוף תחושות שלא רק של אדם שאני אוהב הלך.
כן. זה רגע מאוד גדול בחיים שלי, הרגע הזה. חושב שכמו זה, זה כמו איזה סיכום פרק מטורף שעברתי, אתה יודע. כי א', הוא דמות מאוד חשובה ורצינית בחיים, בחיים שלי בתור ילד גם. והרי כאילו, זה היה איזשהו שלב שאני אומר, אוקיי, אני יודע שיש לי את המשימה הזאת שאני נמצא בה, אבל עכשיו הוא לא פה, אז מה, איך אנחנו אומרים להמשיך? האם משהו ישתנה? האם אני פתאום יאבד את... מה אמור לקרות עכשיו? אז אני חושב שזה השיר, שכאילו, משם הגעתי לכתיבת שיר הזאת, גם. וזה גם, וככה גם כתבתי אותו, ישבתי עם עצמי בסוג של... סוג של... מה שקורה בשיר זה סוג של סיטואציה שאני מדמיין את שתינו באיזה מרחב בין לבין כזה, וככה הוא נכתב, וזה קורה בבסיס, כזה, זה ממש ישבתי שם בחדר, וכן, אני חושב שזה אחד השירים הכי חשופים שכתבתי גם בתחילת הדרך, כאילו היום אני כבר באיזשהו מקום שעובד על זה עוד, אבל, וגם, אתה יודע, זה הרצון של מה יגידו עליו, מה יחשבו עליו, איך זה יתקבל עכשיו בין הקרובים שלי, ומצד שני, זה גם מרגש עם עצמך, שאתה יודע שאתה משחרר פתאום משהו. אתה משחרר איזה חלק מאוד ענק מך, ואתה מאפשר לעצמך לחוות עכשיו את הדבר הזה. וזה, אני חושב שזה אחד, השיר הזה הוא בעצם אחד הדברים הגדולים שעזרו לי לעבור את התקופה הזאת. לעבור את ההשלמה הזאת, בעצם להשלים עם זה. אז השיר הזה אחד הדברים שממש גרמו לי לעשות את זה.
אני חושב על שירים אחרונים שלך, אתה כותב הרבה, אני אף פעם לא יודע אם זה חלק מהז'אנר של ההיפ-הופ, של כאילו, הרבה לא רצו שאני אתקדם, והנה אני מפציץ בבמות. אני, הרגשת את זה? כלומר, זה משהו שהוא כאילו במסגרת הז'אנר של ראפרים אומרים את זה, אני על אפכם וחמתכם, ואני זה את כולם, או שהרגשת ששמים לך רגליים ומכשולים?
הרגשתי זה, אבל אתה יודע, זה גם המון מהתחושות האלה, זה דברים שאתה עם עצמך גם מפתח, אתה... הם לאו דווקא תמיד חיים באמת. אתה יכול במבט פתאום לחשוב שזהו. הנה, הבן אדם הזה לא רוצה שאני עכשיו... זה ממש ככה.
וואלה.
ואני גם אוטומטית לוקח כל... אני כאילו נכנס לחדר, אני יכול להרגיש את החדר, אתה מכיר את זה? זה כאילו... אז קשה לי שלא לקחת מבט של מישהו שעשה ככה, או מילה של מישהו שהיא לא זה. אז כדי לרפא את זה, או כדי לעבוד על זה, ולא לקחת את זה במקום אחר, אז הייתי לוקח את זה למקומות האלו. לשחרר את הקול הזה מבפנים. והייתי כותב על זה בדרך. וזה יכול להיות גם עוד פעם, יכול להיות הסתכלות של, אם סתם, אם אני מרגיש שהעיר שלי עכשיו לא מקום שמאפשר להתפתח, אז אוקיי, אז אני אגרום לזה עכשיו, אתה מבין, זה כאילו היה ממש, כן. איך אני מרים את עצמי, כי גם הייתי צריך לחפש איזשהו דלק כלשהו. כאילו, להמיר את הדבר הזה לדלק שגרום ליצור.
כי יש לך בעיה עם ליצור?
לא. לא, אז עוד פעם.
כי אתה שר ב... הנה, הנה, הנה.
כן.
אתה שר, שואלים אותך, מה עם אלבום, מה עם אלבום?
כן.
רגע, רגע, מה איתך? איך אתה? איך הברך? הוא כבר יש דברים, נראות משהו, יש אלבום בדרך, יש לי כל מיני סיבות ללמה עוד לא, כן, כן. אבל רגע, בוא תסביר לי, למה לא ליבות בדלת? ככה, ככה, ככה. וואו, איזה כיף, איזה מרגש.
שש שנים שעוברות בין האלבום הראשון לבין האלבום השני, שאני מבין שאמור, שכבר היה מוכן, נכון? אמור היה לצאת ממש...
כן, היה אמור ממש לצאת עכשיו, כאילו,
אמור לצאת באוקטובר.
נכון, בשמיני אוקטובר.
אז הזמן הזה שאתה לא מוציא בו אלבום, מה קורה בו? אתה אוסף חומרים לאלבום? אתה מרגיש שיש איזה מעצור ביצירה?
לא, אני כותב המון. כותב הרבה. כן, גם בתקופה של אחרי האלבום, אתה חושב שישר נכנסתי להמשיך להקליט, ישר להמשיך לכתוב, ישר להמשיך ליצור.
כן.
כאילו, הקונספט הגדול הזה ממשיך להיבנות כל הזמן. הוא לא באמת נעצר, אבל הוא מחפש כל פעם צורות אחרות להתבטא בהם. לצורך העניין, האלבום שיוצא עכשיו, אני חושב שהוא רק איזשהו משהו שהצלחתי למסגר עכשיו, כדי גם לשחרר תחושות מסוימות, שזה אומר המקום הזה של... התבשלתי יותר מדי, זה המקום הזה של לשחרר אש, לשחרר כיתור, זה כאילו מאוד כזה מבחינתי. אבל לא הפסקתי לכתוב, כתבתי הרבה, אני גם כותב, כאילו גם היום אני כותב, עוד פעם, ממקומות קצת שונים, אבל לא מפסיק לכתוב.
יש לך באחד השירים, שאתה מתייחס לשם שלך, אתה אומר, פעם אחרונה שאת אומרת את השם שלי...
בלי האות היי.
בלי האות היי.
אני מתגמש על הביטים שלי כמו לופי, יאללה לא פה, יאללה טוב בה, אם את לא הבנת, אז הנה אני חוזר, אוקיי? פעם אחרונה שאת אומרת את השם שלי בלי האות היי.
במקומות אחרים אני כן שומע את עצמך מדבר על עצמך וקורא לעצמך אברהם.
נכון.
תן מילה על זה.
יכול להיות שזה באיזשהו מקום, המקום הזה של... שלפעמים הרגשתי שצריך שיתפסו אותי כרציני, כאילו, אל תמעיט בזה, אתה מבין? זה שאני עכשיו קורא לעצמי ככה, זה לאו דווקא אני, אתה מבין, מאפשר לדבר הזה לקרות, וכאילו, כי זה הרגיש שברגע שאתה נותן למישהו משהו, זה לפעמים זה משתחרר יותר מדי. אז זה קצת היה איזשהו המקום הזה, כי הרגשתי זה כמה פעמים במהלך הדרך.
שאנשים קראו לך אברהם, כמה? כמשהו שהוא מקטין?
לא כמשהו שהוא מקטין אולי, אבל אולי כן, אולי בדרך שאמרו את זה, אולי אתה מבין? בצורה שזה נאמר, אבל אני גם הולך עם איזשהו מקום של המון שנים כזה, שאני הולך להפוך את אברהם למגניב. אברהם זה הולך להיות שם שכאילו ירצו לשים לילדים שלהם.
אבל עדיין, אבל הנה, אבל המשפט שלך, המשפט הזה אומר, אני עוד לא שם. כלומר, אברהם זה עדיין לא מגניב.
לא, אני חושב שכן. כאילו, פשוט זה גם, זה משהו שמכשיר אותי חי בתוך זה, אתה מבין? אין בזה איזה משהו שהוא...
איך אתה מציג את עצמך? אברהם?
כן. כן, אברהם.
יש עוד דרך, אז עד שנהפוך את זה למגניב, אתה אומר.
אני חושב שזה קורה לאט לאט.
אני ביקשתי שאלות אליך מעוקבים ברשתות.
קדימה.
אוקיי, דרור שואל, כמה זמן אחרי סיום הקליפ של הנה, 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 המשכת לרוץ?
או... קודם כל בוא נדבר כמה רצתי באותו קליפ.
כן, בוא תאר קודם מה קורה שם.
קודם כל, זה אחד השירים שעשינו אותו והפקנו אותו הכי מהר שיש, נראה לי. כמו המהירות של הריצה. פשוט נכנסנו לאולפן, הבנו את הרעיון של השיר, כתבתי תוך כדי, החבר'ה כאילו מפיקים כבר, והקלטנו, וכאילו זה היה מאוד כזה, אוקיי, לא, טייק, יאללה, עשינו. כאילו, כזה, זה היה מאוד כזה, וזה היה מפתיע בטירוף, וגם כיף, אתה יודע, להשתחרר מזה. ואת הקליפ ירדנו באותו יום לצלם. כאילו, זה היה כזה כבר, אוקיי, עדנו לצלם, עשינו איזה כמה טייקים. זה היה כזה מאתגר, גם לצלם במצלמה אחורה ולרוץ וכזה, אבל זה היה מאוד כיף, ולא יודע, לא יודע כמה רצי אחרי.
מישהו בשם פאבליק סטטיק כותב, ג'ימבו או פלוטניק?
ג'ימבו או פלוטניק? או, איזו שאלה. אפשר לבחור את שניהם, אני לא יודע.
עם רבית עשית משהו?
לא, לא יצא משהו.
לא, אבל אתם בקשר? יש איזה...
כן, כן, לגמרי. הוא מורה בדרך הזאת בכל המובנים.
וואלה?
כן, כן.
אז איך, מאיפה החיבור איתו הגיע?
מאותה סדנה. מאותה סדנה בגיל 17.
וואו.
כן. לצורך העניין אפילו, אתה יודע, הוא היה גם... באלבום הראשון הוא היה גם כזה, היינו בתקשורת הזאת ועוזר עם הרבה דברים, ו... ומאז פשוט כן, הקשר הזה קורה.
אבישי מבקש שיר היפ-הופ ישראלי שאתה ממש אוהב לשמוע בלופים.
שיר היפ-הופ ישראלי, בוא נלך על השטק של כהן.
אני שמתו על השטק, על השטק, על השטק, דק, דק, אין לי זמן, השעון שלי מתק, דק, 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 קוטון קורס מהלייזר מתחמק, מק, מק, זה הכל אני ולא צריך אפק, פק, פק
ג'וש שואל, איזה ראפרים אתה מגדיר כמשפיעים חשובים עבור עצמך?
ראפרים משפיעים חשובים? בכלל?
כן.
אז ג'יי קול עוד פעם, כי חלק מהדרך. מק מילר, קנדריק למר, טיילור דה קריאטור.
וואלה.
כן.
מישהו פה שואל, מנהג יפני שאתה ממליץ לכל אחד לנסות.
או...
אתה מחובר לתרבות יפן גם מעבר להזדהות הזה עם הגיבור בס...
זהו, זה אף פעם לא באמת היה כזה להזדהות עם כל התרבות היפנית וכזה. זה מה שלמדתי עם הזמן, אבל א', הייתי אומר טקס תה.
טקס תה?
טקס תה זה אחלה.
מה קורה בו?
זה פשוט לשתות את התה, נקרא לזה, בצורה מדיטטיבית, או עם יותר תשומת לב. אין בזה איזשהו משהו מיוחד שאתה עושה מעבר, אבל זה חוויה שאתה, זה חוויה. חוויה לגמרי שאתה...
זה הטקס, כלומר, תהיו ברגע של שתיית התה.
כן, יש בו המון את אלמנט, תהיו ברגע, כן, לגמרי.
יפתח שואל, עם מי היית רוצה לשתף פעולה?
או. איפה אנחנו בארץ?
איפה אנחנו בארץ?
זה בארץ?
בוא נתחיל מהארץ.
בוא נתחיל מהארץ.
כן.
בא להגיד שולי רנד.
שולי רנד?
כן. כן, היה מעניין אותי גם לעשות איתו משהו.
כי באמת...
זה לא ראפר, כן? אמרנו ראפרים?
לא אמרנו ראפר.
אוקיי.
אולי אמרנו ראפר, אבל אני כבר לא יודע איפה זה. כן, לא, לא אמרנו ראפר.
אוקיי.
מעניין, למה לא בחרת ראפר?
עוד פעם, אני אוהב את העולם של הראפ. אבל אני חושב שיש באיזשהו חלק שפשוט רוצה להתבטא, זה לאו דווקא ראפ, אתה מבין?
כן. יש לך גם שירים מלודים מאוד, נכון?
כן, כן. אני עדיין יודע איך אני רוצה לבטא את עצמי. ראפ זה משהו שאני עדיין הולך ומשייף ועובד עליו קשה. אבל בא לי, אתה יודע, בא לי להרחיב את המקום היצירתי שלי.
יפה.
כן.
יש עוד שאלה, מתי האלבום יוצא?
מתי האלבום יוצא? בקרוב, אני מאמין. כי, תשמע, היה לי הרבה התלבטויות עם המצב ועם כל מה שקורה בארץ כרגע. זה, כאילו, זה לא, פשוט לא הרגיש לי נכון, אתה מבין?
אנשים אבל כבר מוציאים אלבומים.
כן, אנשים עושים הרבה דברים, מופיעים בגדול, כאילו, מוציאים אלבומים, מוזיקה. אני חושב שאנחנו בדרך עכשיו להוליד אותו שוב. כן,
מה זה מצריך ממך, חוץ מפשוט שחרר אותו?
יש עוד כמה דברים שאני רוצה להוציא. אולי רגע לפני האלבום. כן.
והופעות, מה על הפרק, מה קורה?
השאיפה שלי, תודה, להוציא את האלבום, לעשות הופעת השקה. שגם אותה, עבדתי עליה עד לקראת את האלבום, שמוד רציתי כבר ליצור אותה. וזה כזה משהו ראשון שאני רוצה ממש לעשות בהרבה אלמנטים שלא עשיתי לפני כן, וליצור את היצירה שלי גם על הבמה בצורה שלא הייתה לפני כן. אז מה שאני מחכה לו, וזה הדבר שאני מחכה לו כרגע, זה הופעת השקה אחרי האלבום.
זה לא משהו שיש לו תאריך עדיין.
אין לו תאריך עדיין.
טוב, אז נחכה לאלבום.
כן, כן.
האלבום הוא גם, הטייטל שלו, נכון, זה גם משהו ביפנית.
כן, קונו הוא נקרא.
קונו.
נכון.
שזה לטובת בודדים מקרב מאזיננו שלא מדברים יפנית, מה...
בוא נגיד שזה בא מהעולם היפנית, זה גם מתוך עולמות האנימה, אפשר להגיד, בהשפעה שלו. וזה כזה מילת מפתח, בוא נגיד שאם אני ארחיב עליה, זה כזה קצת לא יהיה מה לצפות, אבל... אבל כן.
אברהם נגסי, תודה גדולה שבאת.
תודה רבה.
ומלא מלא בהצלחה.
תודה רבה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.